אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש במדבר, חומש הפיקודים. רב צדוק אכן עוסק מזוויות שונות הרבה בעניין של המפקד הזה, של הספירה, מה משמעותה של ספירה. בשונה מהתפיסה הסטנדרטית אצלנו שלספור, ובטח לספור אנשים זה להפוך אותם למספרים, אצל רב צדוק זה בדיוק הפוך. לספור זה לספר את הסיפור של הבן אדם, לספר את הסיפור שלו, להנחיח את הסיפור שלו, והוא מטפל בזה בכל הסעיפים הראשונים. הסוגיה שמעסיקה אותו בפסקה שלפנינו וגם בזו שאחריה, והיא נמצאת פה ברקע, היא העובדה שבשבת הבאה, לא הקרובה, שבת הבאה יהיה חג השבועות. יש שנים שפרשת במדבר ממש נצמדת לשבועות, בסדר? ויש שנים שכמו עכשיו שזה במחק של שבוע, אבל לעולם, וככה נפתח הסעיף שלנו, לעולם פרשת במדבר תבוא לפני חג שבועות. זה מסודר ככה, הלוח שנה עם לוח הפרשיות. גם שמעברים את השנה, מארגנים את זה בצורה כזאת על פי מסורת חז"ל, שיש איזה כללים קבועים, כמו שהוא יגיד את רגע. אחד הכללים הקבועים זה פרשת במדבר, פסקה A, קוראים תמיד קודם חג השבועות. למה? אחר התוכחה של פרשת בחוקותיי. כלומר, אנחנו מקפידים לסיים את ספר ויקרא ולקרוא את התוכחות שלו לפני שאנחנו מגיעים לשבועות. תראו נימוק מעניין, שהוא כדי שתכלה שנה, השנה וקללותיה. כאילו החומש נתפס כשנה, בסדר? נתפס כאיזה יחידה, כמו שאנחנו אומרים בפיוטים לפני זה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, בסדר? אחות קטנה. אז אנחנו מתייחסים גם לחומש כמו סוג של שנה, כמו איזה יחידת תוכן, היא כמו יחידת זמן. ולפני שאנחנו מתחילים את השנה החדשה, מקבלים תורה מחדש, כביכול, אז אנחנו מסיימים את התוכחות. כאילו חייבים, זה לא שצריך לקרוא את במדבר לפני שבועות, זה חייבים לסיים את ויקרא לפני שבועות. כמו כן, מביא רב צדוק עוד דוגמה, קוראים פרשת ניצבים קודם ראש השנה. אחר התוכחה שבמשנה תורה, אותו דבר בספר דברים, יש תוכחה, זה תוכחה חריפה, זה תוכחות בחוקותיי, זה תוכחות כי תבוא, שמשמרנו. את כי תבוא, את התוכחה של כי תבוא, צריך לקרוא לפני ראש השנה. לכן סידרו, כמו כן קוראים פרשת ניצבים, שבטוח נהיה אחרי כי תבוא, קודם ראש השנה, אחר התוכחה שבמשנה תורה. שהוא גם כן על בסיס אותו עיקרון, כדי שתכלה השנה וקללותיה, לא סתם במובן המטאפורי, אלא גם בקריאת התורה שלנו, גם בתכנים שאנחנו פוגשים בשבתות ובנפש, כדברי חז"ל. והיינו, שימו לב, עכשיו רב צדוק צועד צעד נוסף, הוא הביא את שני העקרונות, את הכלל ההלכתי הזה בסידור הפרשיות, הוא הסביר אותו מבחינת סיום תוכחה, סיום המפגש עם העונש, עם הרע, עם החטא, ועכשיו אפשר לצאת דרך חדשה, חומש חדש במדבר, קבלת תורה, שבועות, שנה חדשה. אבל עכשיו הוא מסביר את זה קומה יותר לעומק. והיינו, שלאחר התוכחה קוראים אתם ניצבים היום כולכם. זה לא רק שסידרו את ניצבים לפני ראש השנה כדי לסגור את כי תבוא, יש משמעות לתוכן של ניצבים, שתכף תראו, היא תתקשר גם לפרשה שלנו, לספירה הכוללת של הפרשה שלנו. שלאחר התוכחה, והתוכחה לא מבטאת את העונשים רק אלא והאיסורים, האיסורים גורמים שנתבררו כל פרטי נפשות ישראל, איך שיהיה, מי חוטב עציך ועד שואב ממך, שכולם יש להם שורש בקדושה. שימו לב, כאן רב צדוק נעץ את קולמוסו במושג שילווה אותנו לאורך כל הפסקה, נתבררו. האיסורים הם לא נתפסים רק כעונשים, סקל המצוות, כעונשים, כרעות, כצד השלילי של החיים של האומה ושל היחידים. האיסורים הם חלק מתהליך של ברור, של התבררות. אנחנו מקפידים לקרוא את כי תבוא, את הכללות, לפני ראש השנה, כי מתוך התוכחות, מתוך הכללות, מתוך האיסורים שלהם, אנחנו מתבררים, נתבררו כל פרטי נפשות ישראל. לכן כתוב, אתם צווים היום כולכם, ראשיכם, דקניכם, דקניכם ושוטריכם, כל הגדולים, אבל מחוטב עציך עד שואב ממך. נתבררו כל פרטי נפשות ישראל, איך שיהיה, לא משנה מי ומה, באיזה מצב ובאיזה רמה, מחוטב עציך עד שואב ממך, מה? כולכם. איך מתפרש כולכם לרב צדוק? שכולם יהיה להם שורש בקדושה. זה המשמעות של ניצבים לפני ראש השנה. זה לא כי תבוא לפני ראש השנה, זה לא תוכחות כי תבוא לפני ראש השנה. זה ניצבים אחרי התוכחות לפני ראש השנה. אחרי התוכחות, מתברר שהתוכחות לא קילו אותנו, אין תפקידם רק להניש אותנו, תפקידם לברר אותנו, לברור. בסדר? להצליח לגלות שאחרי כל ההיסטורים ואחרי העונשים ועם כל הנפילות, כל יהודי, איך שלא אם חוטב את הרדולת ממך, יש לו שורש בקדושה. השורש הזה בקדושה ילווה אותנו גם הוא בכל הפסקה. וכמו כן, הנה הוא הולך את הצעד הבא אל הפרשה שלנו. וכמו כן, בפרשת במדבר, נתבררו כל פרטי נפשות שיש להם מספר. וכולם נכללים בשורש הקדושה. בואו תבוננו איתי על המשפט הזה, הוא משפט משמעותי. הוא אומר את מה שאמרתי מקודם, שבספר במדבר, בתורה, מספר, זה בדיוק הפוך מאיזה. איזה מספר אתה? קופת חולים. זה מה המספר האישי שלך? מה תעודת זהות שלך בציונים של האוניברסיטה? סבבה? כאילו מספר זה תשטוש זהות, זה אתה פרט, אתה פריט. מה המספר הקטלוגי שלך? סבבה? פה זה בדיוק הפוך. המספר שסופרים אותך נותנים לך מקום, נותנים לך ערך יותר עמוק, מגלים שגם אם הסתבכת יש לך שורש. צדוק יפתח עוד בהמשך, אבל כבר כאן הוא שם את זה. תראו, כמו כן בפרשת במדבר, על ידי המפקד, מוסיפים אנחנו, נתבררו כל פרטי נפשות שיש להם מספר. כי ספרו את כולם, לא פספסו אף אחד. שסופרים את הבן אדם שלא מפספסים אותו, זה אומר שיש לו משמעות, שיש לו ערך. צדוק איתן בהמשך, שיש לו שורש, הנה, וכולם נכללים בשורש הקדושה. לספור אותך זה לשייך אותך. התורה לא מתבוננת על הצד המספרי של המספר. לכן בספר במדבר סופרים במספר שמות. צדוק יטפל בזה בסעיף אחר פה, במספר שמות. הספירה היא לא הייתה 1, 2, 3, 4, 5. אנחנו גם אסור לנו לספור אנשים במספרים, נכון? ספור קיפות, ספור בלנדסטונים, בלי ספור בלוריות. בסדר? התורה סופרת במספר שמות. לא רק שאין סתירה בין המספר לבין השם שלך, השם שלך הוא המספר שלך. כי השם שלך הוא אתה, השם שלך הוא הנוכחות שלך. חידוש של רב צדוק, כמו ניצבים גם במדבר, מה ניצבים לפני, ניצבים כולכם לפני ראש השנה, כך נפקדים לפני שבועות. שבועות הוא מין שנה חדשה, שנה חדשה של לימוד תורה. אז נפקדים לפני שבועות. לפני שבועות, זאת אומרת, עוברים את התוכחה של בחוקותיי, בסדר? מזהים דרך הנפילות, דרך התוכחות, דרך הדבר הזה, את השור של כל אחד, לזה באה הפקידה של במדם. כמו בניצבים, עכשיו זה לא שבועות, קודם כל צריך לסגור את בחוקותיי, זה בכוונה במדבר. כמו שניצבים, זה המשמעות של בחוקותה, של כי תבוא, כהכנה לראש השנה. במדבר זה המשמעות של בחוקותיי לפני ראש השנה של התורה. כמו שאתם ניצבים היום כולכם, זה מה שאנחנו חולבים מתוכחות, תעזרו לי, כי תבוא, כדי להגיע לראש השנה. ככה במדבר, במפקד שלה, בספירה שלה, בהנחכה של כל אחד, זה מה שאנחנו חולבים מתוכחות בחוקותיי של ויקרא. אז זה טעות מה שאמרתי מקודם. זה לא שניצבים ובמדבר הם כאילו סימן שסגרנו את ויקרא, שסגרנו את כי תבוא. יש להם תפקיד לניצבים ולבמדבר. הם כאילו יונקות, מגלות המשמעות של התוכחות שקדמו להם כהכנה לראש השנה, כהכנה לקבלת תורה. בסדר? התוכחות מבטאות את האיסורים, את ההיבנות דרך הצד הקשה. ניצבים מראה את זה בדברים, במדבר מראה את זה בויקרא. איך במדבר עושה את זה? על ידי הפקידה. על ידי הפקידה היא אומרת, גם אם אתה, כל מה שכתוב שם בבחוקותי השם ירחם עליך ועלינו ועל כנסת ישראל, גם אם הגעת עם הרבה יותר רגש, גם אם אתה שם בתחתית של התחתית של התחתית, אתה נפקד. לא נפקד כמו בצבא. בסדר? אתה ספור. אתה נוכח בשפה שלנו. בסדר? וכן כמו כן בפרשת במדבר, כמו כן כמו בניצבים. ניצבים במדבר הם פרשות מתכללות. הם פרשות שמבררות. כמו כן שפרשת במדבר נתבררו כל פרטי נפשות שיש להם מספר. וכולם נכללים בשורש הקדושה כדאית בזוהר הקדוש שבו עוסק רב צדוק בסעיפים הראשונים על הפרשה הזאת, זוהר ידוע וחשוב, דעת ולמפקד חיילין דאורייתא וחיילין דמשכנה. מטרת המפקד הזאת היה לספור את חיילי התורה ואת חיילי המשכן. ככה קורא לזה זוהר הקדוש, הוא דורש מסתבר את הביטוי, שאו את כל ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגל אותם, משהו יש שם לצבעותם איפשהו. סבבה? זה. מה זה לצבעותם? הפשט הוא, כי אלה זה כוח לוחם. זה רק, נכון, גברים, מבין 20 שנה ומעלה. זה לא נשים וילדים, כי זה צבא, הולכים לכבוש את הארץ. הזוהר אומר, לא, זה צבא התורה. מה שקוראים בחבד, צבאות השם. זה צבא התורה. זה צבא המשכן. התורה והמשכן הם מסמנים שני אספקטים יסודיים שהם המשימת חיים שלנו. רב צדוק עוסק בזה בפסקאות הקודמות, לא ניכנס לזה כאן. הוא מסביר פה את חיילין דמשכן הדווקא, כי כולם, כל עם ישראל, כל הנפקדים והנספרים, כי כולם הם החיילים דמשכן. כי הקורבנות, הנה הוא מראה את זה דווקא דרך קורבנות בגלל זה, כי הקורבנות היו ממחצית השקלים של כל פרטי נפשות מישראל. דרך המשכן, דרך הקורבנות, בעיקר קורבנות הציבור, מתברר שכל יהודי יש לו זיקה למשכן, יש לו זיקה לקודש. כי כל יהודי שם מחצית השקל, והוא שותף בקורבן ציבור הזה, בקורבן התמיד. אז כל יהודי הוא מחובר למשכן ודרכו מחובר להשם. איך? הוא שותף, הוא שם את המחצית השקל. ואותו דבר גם חיילים דאורייתא הם כולם, כדאית במדרש על הפסוק, ביום הוא דיבר השם אל כל קהלכם, כל קהלכם, שאם היה חסר אפילו נפש אחת מישראל, לא היה ניתן להם תורה. התורה לא ניתנה מכוח הצדיקים, הגדולים, 70 הזקנים וכן הלאה וכן הלאה. התורה ניתנה למכלול שקוראים לו עם ישראל. כל קהלכם. הכל הזה הוא תנאי לקבלת תורה. כמו שהוא תנאי לקורבנות ציבור. והכל הזה משמעותו כולם, כולל כולם, גם חוטבי העצים, גם שואבי המים, גם הנפולים, גם הרחוקים, גם הנידחים. יסוד שרב צדוק חוזר עליו באלפי מקומות. הגזמתי, מאות מקומות. בסדר? פה הוא אומר, זה הבסיס לסדר הפרשיות, אבל זה לא רק הבסיס של הפרשיות. זה הכנה לשבועות, הוא אומר. אתה הולך לקבל תורה, אם אתה חושב שאתה הולך לקבל תורה פה בגלל שאתה בחור ישיבה, בגלל שאתה לומד תורה, בגלל שאתה מכיר בערך של תורה ומשקיע ולומד, אפילו שאתה לא חייב, התבלבלת. התורה זה תורה של כלל ישראל. את התורה מקבלים כל ישראל, כל קהלכם. אם יהיה חסר אחד, גם אם הוא נידח שבנידחים, לא הייתה ניתנת תורה. והבירור הזה, זה התפקיד של פרשת בחוקותיי, שאחריה באה הפקידה. ככה זה בעבודת המשכן, חיילין דה משכנה בלשון הזו, ככה זה בעבודת התורה. שניהם מבטאים את אותו יסוד, העבודת השם של עם ישראל, בקורבן התמיד, במשכן, וקבלת התורה של עם ישראל, הם בנויים על כולכם. אחרי זה יש התפרטות, הם בנויים על כולכם. וזה המשמעות של המפקד, לכן לפני שבועות, כאילו, חייב להיות מפקד. אם אתה לא פוקד את עם ישראל לפני שבועות, אם אתה לא קורא את פרשת הפקידה הזאת, אתה עלול לחשוב שהתורה היא לאינטליגנציה, או לבעל, לגדולים שבהם, או למי שיש לו איקס שנים בישיבה. ולפספס את העיקר, שהתורה היא של כל כלל ישראל, ולכן מכל מקום ומכל מצב, כל אדם יכול לחזור אליה, אל השורש, כי לכל אחד יש שורש בקדושה. זה משמעות המפקד. פעם אחת, פעם שנייה זה משמעות המפקד לפני שבועות. בסדר? עד כאן, חלק ראשון, אפשר היה לעצור פה אחלה דבר תורה. לפחות קוסטי מגיע לי, נכון? נכון, גם קפה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אתם כמו מומיות אתם. צריך לאמן אתכם באמן. כולה חצי שנה והצליחו כבר... כלומר שאתה גם נראה ככה, האמת. את האש של העצבים הופכים לרגש של קדושה, מה? חלק שני. בסדר, הצדוק הניח פה קומה שהיא כאילו מספיקה של עצמה, היא מסבירה דבר מאוד מהותי, מאוד יסודי, גם אם הוא לא היה ממשיך את החלק הבא, אבל הוא הולך שתי קומות הלאה. עכשיו הוא פותח מדרש רבה כדרכו, שמתבונן על כלל ישראל, על עם ישראל משלושה משלים שונים, ודרכו הוא יעמיק את היסוד הזה שלמדנו על כולכם, על היכולת של כל, על זה שהספירה היא ראייה שלכל אחד יש שורש בקדושה. בסדר? בואו נראה איך הוא עושה את זה. והיית במדרש רבה. על הפסוק, והיה מספר בני ישראל, כחול אשר על שפת הים אשר לא יספר מרוב. תחילת הושע. הפטרה. קוראים את זה בהפטרה אנחנו. שיבט. שבשלוש ברכות אומר המדרש רבה נתברכו ישראל. ככוכבים וכחול וכעפר הארץ. אז עפר הארץ והחול הם לא זהים. ברכת הכוכבים ניתן לאברהם. והרביתי את זרחה ככוכבי השמיים. ונאמר לו, הוצא הענה הזה, החוצה וספור הכוכבים, כה יזרעך. יפה. ברכת החול ניתן ליצחק, וכחול אשר על שפת הים. וברכת העפר, שכמו שאמרנו, כנראה הוא שונה מזה, ניתן ליעקב, והיה זרעך כעפר הארץ. שימו לב עכשיו להסברה שרב צדוק, לוקח אתנו עוד קומה. והיינו, כי בחינת אברהם אבינו, כלומר, מה קיבלנו, מה מזוקק בנפש שלנו, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו בני אברהם. כי בחינת אברהם אבינו היה לזכך נפשו, לישא עיניו למרום, בתשוקה גדולה להידבק בו יתברך. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה התשוקה להתעלות. זה הדחף הפנימי העמוק, שהוא עמוק יותר מכל יצר, לישא עיניו למרום. שאו עיניכם למרום בתשוקה גדולה. איזה תשוקה? לא תשוקה של יצרים, להידבק בו יתברך. זה נקרא לזכך נפשו, לנקות אותה ולגלות בה את התשוקה הטהורה העליונה הזאת, להידבק בה שם יתברך, לעלות למעלה, להסתכל למעלה ולהימשך למעלה. בנפש שלנו התשוקה הזאת ללמוד, להתעלות, להתקדם, לזכך, להיות יותר טובים, הרצון הזה להידבק בהשם הוא טבוע בנו מאברהם אבינו. זה המשמעות של עם ישראל ככוכבים, שניתנה להם ברכת הכוכבים. זה ברכת השאיפה לכוכבים. לא כוכב נולד, ברכת השאיפה לכוכבים, ברכת השאיפה לגובה הזה, הרצון לחיות חיים משמעותיים, עליונים, גבוהים, לשאוף למעלה. אשאיר לכם בן אדם? אהבה תעשה לנו בושות, רואים בכל הארץ האתר הזה. בסדר, בסדר, לא. עלה למעלה, עלה. זה מאברהם אבינו. זה מאברהם אבינו, זה מתכונת הנפש, הנשמה אפילו של אברהם אבינו. ובחינת יצחק, ונגד זה נאמר לו, הבט נא השמיים האוספור הכוכבים. הקריאה להביט השמיים, זה לא רק להגיד לו צא מהצטגננות שלך. זה לא רק להגיד לו תשאף למעלה. זה ההבחנה שזה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה להביט לשמיים. אברהם אבינו זה לספור את הכוכבים. תראו עוד פעם, הספירה זה להנחיח את הכוכבים. כלומר, להנחיח את השאיפה הזאת למעלה בחיים שלנו. ולא להישאר שקוע בקטנות של החיים או בגובה של החיים שמתחיל ונגמר בכל צורכי החיים הפיזיים שלך. וכאילו רב צדוק אומר פה במובלע, ויש לך את זה, כי אתה בן של אברהם אבינו. ויש לך את זה. אתה לא צריך להמציא את זה. זה לא כאילו לשאוף לאיזה רמה פילוסופית או ללמוד קבלה וכל מיני דברים כאלה. יש לך את זה בנפש. שאברהם אבינו מוציא את אברהם החוצה, השם מוציא את אברהם החוצה ואומר לו, הבן נשמיים מעורה, הוא מגלה, הוא מנחיח בו את התכונה הזאת, וכשאברהם אבינו רואה את זה, הוא צורב בעצמו את הדבר הזה. הוא צורב בו, הוא צורב את זה בנו. זה אברהם אבינו. ובחינת יצחק, אבינו עליו השלום, היה מידת הגבורה. מידת הגבורה להיות גיבור הכובש את יצרו. לא להישאר רק בשמיים, בשאיפה לשמיים, בתשוקה הגדולה להשם, אבל כל היצרים שלך משתוללים וגואשים למטה ומתפרעים בדיוק כמו התשוקה שלך להשם יתברך. קורה הרבה פעמים בחיים אצל אנשים שהם מצד אחד ביום יום מתעסקים וזה ורוחניות וזה וזה, ובצד השני הם נופלים ברשת וחיים בדיסוננס פסיכוטי. אז הוא שואף יותר להידבק בשם כדי להצליח תקן את הנפילות האלה, אבל הוא לא מצליח, אז מוכה בתוכו. בשביל זה יש את המידה של יצחק, מידת הגבורה להיות גיבור הכובש את יצרו. כאילו חייב להיות יצחק אחרי אברהם, חייב להיות עם בנשמה של הנטבוע לשאוף כל כך גבוה, בסדר? להביט השמיים, הלא פחות, חייב להיות אחרי זה בנפש המקום, שיש לך את היכולת כגובה השאיפה שלך, עומק הירידה לפרטים הקטנים של כיבוש היצר. כיבוש היצר לא במובן של לדרוך עליו, אלא של השליטה והנהגה של עולם היצרים. לכן ניתן לו ברכת החול, לא סתם החול, אלא החול על של רשפת הים. נכון? ככה נאמר ליצחק. ברכת החול ניתן ליצחק וכחול אשר על שפת הים. למה דווקא חול של שפת הים? יש חול גם בהרבה מקומות. לא, זה מדויק. דווקא על שפת הים. כי החול של שפת הים, מה הוא עושה? שם גבול. גבול שם דבל יעבורון. בעל ישובון לחסות הארץ. בישו לכם. ירדן קורן משועם, צריך להכשלים את הפסוקים שאתם צריכים להגיד בעל פה. אוי ובוי, הוכחת מאיזה משפחה אתה. צהוב. לכן איתנו ברכת החול שעל שפת הים דייקה. שפת הים דייקה. כדי איתה במדרש על הפסוק, ויתן השם לחוכמה לשלמה, הנה אותו דימוי. כחול אשר עשת הים, מה הקשר בין חוכמת שלמה לבין מספר עם ישראל? למה משתמשים באותו דימוי? למה, מה זה החול שעל שפת הים דווקא? אומר רב צדוק, מה החול, בשם המדרש, מה החול גדר לים, כחוכמתו של שלמה הייתה לגדר בפני יצרו. החול אשר עשת הים זה החול שיודע לשים גבולות. זה החול שמגביל את הסתערות הגלים. הסתערות הגלים היא הסתערות העוצמות החיים והיצרים שלנו. המקום בנפש שיודע לתת ליצרים להביא את הכוחות שלהם, אבל להגביל אותם במקומות הנכונות, כדי שהם לא ישטפו את הנפש, ויקחו איתם גם את הדבקות, את אהבתה השמיימה של אברהם, זה החול אשר על שפת הים. זה החול שמגביל את הים. זה החול שיודע לשים גבול לכוחות עצומים בנפש. כי מי הים רומזים אל תאוות ההפך, אל התאווה, אל התשוקה, להפך מהדבקות בהשם, כמו שנאמר, כהמות ימים יהמה היון, ועל ידי ברכת החול, עוד פעם, זה לא עניין מספרי בכלל, שהשם הוא מבטיח ליצחק, וזרחה יהיה ככל אשר שפת הים, הוא בכלל לא מבטיח לו כמויות, הוא תובע בו תכונות, כי יש לכל פרט נפש, בבנים שלך, במיליוני יהודים שיצאו ממך, יהיה לכל פרט נפש הכוח להיות כובש את יצרו. כמו שאברהם טבע בנו את היכולת להרים את העיניים למעל היומיום, מעל הגוף, מעל הרגעי, מעל הזמני, מעל כאן ועכשיו, ולהסתכל רחוק ולהסתכל עמוק. יצחק טבע בנו, השם, כשברך את יצחק, ברך את יצחק במה? בדבר הזה, שלכל פרט נפש, ספציפי ואישי, יש את הכוח להיות כובש את יצרו. ואולי זה אפילו מדויק, את יצרו הוא, בתצורה כמו שזה מופיע בו. בסדר? וברכת עפר הארץ זה משהו שונה. ככל השת שפת הים זה הכוח לשים גבול. ברכת עפר הארץ ניתן ליעקב אבינו עליו השלום. הנה רב צדוק סוגר מעגל פעם ראשונה אל ההתבררות שלמעלה. החזיקו ראש. בסדר? אומר רב צדוק, והוא לא לחינם עושה את זה, זה תכף הוא יפתח את זה במשה, ומילא זה יעשה את הקשר משה, יעקב והמפקד שבהתחלה. וברכת עפר הארץ. והיה זרחה כעפר הארץ. ניתן לי יעקב אבינו עליו השלום. שימו לב שבכולם רב צדוק חוזר על אותו עיקרון, הברכה שהשם מברך את אברהם, יצחק ויעקב, זרחה את כוחי השמיים, כוחי שפת הים. אנחנו ישר חושבים על כוכבים, וואי, מיליארדים, גרגירים, אי אפשר לספור אותם. רב צדוק מיכל הסיט את המחשבה שלנו בעקבות המדרש למקום אחר לגמרי. זה לא ברכה כמותית, זה ברכה שכל הכמויות של העם שלך יהיה בהם התכונה הזאת. ברכת השאיפה לשמיים, ברכת היכולת לשים גבולות, ברכת, הנה הוא אומר, שגם אם חלילה שום נפש מישראל יהיה נטבע בשפל המדרגה עד לעפר, זה הכוונה עפר הארץ, דאון, 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 חס ושלום, הנה הביטוי שהזכרתי, יוכל להתברר ולהיות חוסה בשם השם אחר תשובה שלמה, שהכל היה בהשגחה מרצונו התברך, איש ביצע, הנה מהשילוח, מציץ מאחורי גבו של תלמידו האהוב. גם החטא, גם הכישלון, גם הנפילה, גם בחוקותיי, גם כי תבוא, כל הקרנבל הנוראי הזה, זה הכל בהשגחה היה. מה, השם גרם לי לעשות את זה? מה, הכל זה? זה תורת איש ביצע, זה מהשילוח. מולכים על הגבול הכי קרוב לכאוס עם הסוגיה הזו, שאין כאן מקומה. אבל זה המילים, שהכל, גם הנפילה, גם הירידה עד עפר, הכל היה בהשגחה מרצונו התברך. מה, זה רצון השם שאני אחטא? קרא מהשילוח. קרא מהשילוח. בצדוק הוא מרקח את זה טיפה, והוא מבליא את זה במקום. במהשילוח זה כתוב בכל הכוח. תורה חריפה מאוד, היה על זה מכות ברחובות ורשה. והלכו מכות, חסידי איש ביצה וגור, גררס, הם אפס. יש להם נוכחות, הם מספרים, רציניים. היה מכות. כי הגרר רבה, הוא היה תלמיד חבר הראשון, התלמיד חבר של הקוצקר. בסדר? הקוצקר היה הרבה של המאה שילוח. המאה שילוח היה תלמיד חבר של הקוצקר. ורב צעדוק היה תלמיד של מאה שילוח. בסדר? אז התלמידי החסידים, תמיד החסידים הולכים מכות, כאילו החסידים ביניהם, לא על אומת האדמורים, החסידים שהתלמיד חבר אחד, הרי במיגור, הלכו מכות עם החסידים שהתלמיד חבר השני, זה שהלך איתו את כל גם השנים החשוכות. בסדר? רב צדוק, בדיוק על הסוגיה הזאת, בין השאר. רב צדוק כאילו הוא מנחיח אותה ככה בעדינות בצד, אבל עיקר מה שהוא אומר כאן, שגם אם חלילה שום נפש, תשימו לב, הוא חוזר כל הזמן לביטוי הזה, שום נפש, כל נפש פרט, כי זה החידוש שלו. כשסופרים, לא הופכים את כולם למכלול חסר שם, הפוך. שסופרים במספר שמות, מנחיחים כל אחד. כאן בפסקה השנייה שאנחנו לומדים בפרק ב', לא רק מנחיחים כל אחד, גם מגלים בכל אחד את ברכת אברהם, יצחק ויעקב, כלומר את תכונות הנפש של אברהם, יצחק ויעקב. היכולת להסתכל למעלה, עם היכולת לשים גבולות למטה, עם היכולת, גם אם התרסקת מהעלייה והירידה הזאת, אם חלילה שום נפש מישראל יהיה נטבע בשפל המדרגה עד לעבר, אז ושלום. יוכל להתברר, זה הביטוי החוזר פעם שנייה. אמר אותו בסעיף הראשון, שכן בפרשת במדבר נתבררו כל פרטי נפשות שיש להם מספר. כאן רב צדוק מעמיק את הדבר הזה, יוכל להתברר ולהיות חוסה בשם השם אחר תשובה שלמה. מה זה להיות חוסה בשם השם? לגלות שהכל היה בהשגחה מרצונו התברך. הייתה לי בחירה ואני הייתי צריך לבחור בטוב. אבל כשבחרתי ברע ונפלתי והתייסרתי כמו בתוכחות ושבתי אחרי זה בתשובה שלמה, מתברר לי פתאום מה היה המשמעות ומה הייתה, איך השגחת השם פעלה גם דרך הנפילה שלי והביא אותי בחזרה למעלה. זה יעקב אבינו, זה כאפר הארץ, גם אם נדמנו לאפר הארץ. עד כאן חלק ב', בסדר? שאלות? עין ג' עוד שם, בדרך העוד שם הזה רב צדוק יחשוף את הקומה השלישית והאחרונה. עוד שם במדרש, באותו מדרש, ברכת הכוכבים נתקיים בימי משה רבנו. כאילו בחלק ב' הוא אמר יש שלושה דימויים, כוכבי השמיים, חול הים, עפר הארץ. למה הוא קישר את זה לפרשה שלנו? כי הפרשה שלנו עוסקת בספירה ומניין. אז הוא הביא את המדרש שמדבר על מספר בני ישראל, בסדר? והראה את זה את שלושת האבות. שם הוא מביא עוד מקור, עוד שם במדרש, ברכת הכוכבים. עוד שם במדרש, ברכת הכוכבים שנאמרה לאברהם אבינו נתקיים בימי משה רבנו עליו השלום, שאמר והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. פרק א' בדברים. ברכת החול התקיימה בימי יושע, ההפטרה, והיה מספר בני ישראל ככל הים. וברכת האפר נתקיימה מוזר בימי בלעם, שבלעם אומר ממנה אפר יעקב. עוד שם, לפני ששואלים את השאלה, משל מי שיש בידו שלוש אומנויות, זהבי וזגג ויוצר, הוא מולטי טלנט, גם יודע להתעסק בזהב, גם זגג, זכוכית, היו מפיקים אותה מהחול, וגם יוצר, נפח. מי שהוא אוהב, מי שאוהב אותו, קורא לו בנו של זהבי. זה משה שעם שילם ככוכבים. מי שהוא שונא אותם, את עם ישראל, קורא אותו בנו של יוצר. זה בלעם שימשילם לעפר. ומי שאינו לא אוהב ולא שונא, קורא אותו בנו של זגג, זה הושע, שימשילם לחול. זה המדרש הזה. ולהבין זאת, כמה שאלות. הלא ימי משה וימי בלעם היו בזמן אחד. אז כאילו מה, באותו זמן הם נקראים גם עפר וגם כוכבים? באותו זמן הם היו גם עפר וגם כוכבים? באותו זמן הם היו גם למעלה גם למטה? לא מסתדר. וגם ימי הושע מן דחר שמי, מי הזכיר אותו בכלל? מאיפה הבאת את זה לכאן? הלו ברכת והיה מספר בני ישראל ככל הים, זה חוזר על העתיד לבוא, זה נבואה עתידית, זה לא מתייחס לימי הושע. בימי הושע עם ישראל היה לא בעפר, בעפר של העפר מתחת, בסדר? כי תזנה הארץ מעל השם. וגם איך שייך לומר על הושע שהיה נביא ישראל שלא היה אוהב אותם חס ושלום? את אתה לא יכול לזכות לנבואה אם אתה לא אוהב את עם ישראל. כי הנבואה זה לא... יש נבואה שהיא מדרגה אישית שלך, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, אבל נבואה כללית שהמקרא כותב אותה, נבואה שנצחה לדורות, זה נבואה שניתנה לכלל ישראל. אתה צינור, אם אתה לא מחובר על כנס ישראל, אתה לא אוהב אותם, אתה לא יכול, לא יכול לזכות בכלל לנבואה כזאת. אז איך המדרש אומר על הושע שהוא לא אוהב ולא שונא? אבל יובן כל זה על פי מה שכבר דיברנו מזה, מתמיהת האריזל על הפסוק שאמר בלעם תמות נפשי מות ישרים. צדוק הולך עכשיו להראות יסוד בבלעם, חוזר לאותה התבררות וברור, על בסיסו להסביר את משה רבנו, ומתוך זה את הושע. בסדר? זה הסדר. בלעם, משה, הושע. זה שלושת המדברים. בלעם, עפר, משה, כוכבים, הושע, חול. בסדר? אני מזכיר, בחלק הראשון הוא עשה את זה כוכבים, חול, עפר. אברהם, יצחק, יעקב. חלק השני של המדרש התבונן את זה ממקום אחר. משה, בלעם, הושע. גם רב צדוק מתבונן משם, משנה את הסדר, אבל חוזר ומעמיק את היסוד שהוא לימד עד עכשיו. יובן כל זה, כל השאלות שדיברנו עליהן עד עכשיו, על פי מה שכבר ביארנו מזה, מתמיעת האריזל. על הפסוק תמות נפשי מות ישרים, שאמר בלעם. והשאלה היא שתמה האריש הלא לא נתקיים בו, ואיך נחתם זה בתורה? התורה בחיים לא כותבת שקרים, דברי בדאות, דברים סתם. גם אם זה משהו שמישהו גנב, שקרן ורמאי אמר, אם התורה כתבה את זה, זה סימן שזה חייב להיות בזה צד אמת, כי התורה היא תורת אמת, היא הופעת האמת במציאות, היא לא כותבת דבר פיקטיבי. בסדר? בצד הולך עם העיקרון הזה בכמה מקומות. האחים הם אמרו ליעקב, ליוסף, אחרי מות יעקב, אביך ציווה לאמור ת ת ת ת ת ת, נכון? שואל רב צדוק, מה פתאום התורה כותבת את זה? אבל זה שקר מוחלט, יעקב לא ציווה את זה, והתורה לא כותבת דברי בדאות. כלומר התורה לא, התורה היא כל כך אמת שאפילו קומבינציה כזאת של האחים כזה, זה, היא לא תכתוב דבר כזה. אם אין בזה שורש אמת, וצריך לברר את שורש האמת שזה. אותו דבר, הנה המקור בארי, איך אפשר לכתוב שבלעם אומר תמות נפשי מות ישרים, הלא לא נתקיים בו, ואיך נכתב זה בתורה, שהיא כולה אמת? אמנם יש לומר כי באמת כן נתקיים בזה. במה נתקיים שהוא מת מות ישרים? במה שנמנע בלעם בין ארבע עדיותות שאין להם חלק לעולם הבא. זה לא עונש, זה זכות. כי זהו היה בקשת בלעם על נפשו. שעל כל פנים, אני יודע שאני שיא הטומאה, אבל על כל פנים תמות נפשי. יהיינו, מיטת הנפש שאין לה חלק לעולם הבא, עם מות ישרים. מי זה הישרים? תראו איזה פצצה רב צדוק מטיל כאן. היינו הגרועים בנפשות ישראל, שאין להם חלק לעולם הבא. אנחנו תמיד רגילים שישרים מי אלה? האבות. רב צדוק הופך את הקערה על פיה. ככה גם רש"י מביא שם, תמות נפשי מאוד ישרים, דור ישרים מבורך, מביא, כמו האבות, עם ישראל שהם כמו האבות. רב צדוק אומר הפוך, תמות נפשי מאוד ישרים, היינו הגרועים שבנפשות ישראל, שאין להם חלק לעולם הבא. כי בלעם, אבל למה בלעם הגיע לבקשה הזאת? כי בלעם באמת לא היה לו השגה בנפשות היקרות בישראל, רק באותם השפלים כאפר הארץ, שאין להם חלק לעולם הבא. זה הדבר, זה הקומה הכי גבוהה שהוא יוכל להשיג. לראות באמת מה יש בנפשות של עם ישראל, מה יש באמת בכל היהודים האלה, את זה הוא לא יוכל לראות. לכן שהוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, זה לפחות אני אזכה ליישר קו עם הדאון דאון דאון שלהם. לכן הוא משתמש באפר. הוא מתבונן באותה צורה, הוא רואה את הנמוכים, אבל הוא לא רואה את הזיקה לקודש לעליון. והנה בגמרא כתבו, סנהדרין, כן. דורשי רשומות אמרו, כולם באים לעולם הבא. שימו לב עכשיו, דורשי רשומות מי אלה? למה קוראים להם ככה? היינו, מי שיש לו התקשרות בשורש. מי שדרך התורה, דרך השקיעות בתורה, יש לו התקשרות בשורש, הוא מחובר לשורש העליון של הדברים, שהוא מרומז ברשימות הקוצו של יהוד. המה, דורשי רשומות, אנשים שמחוברים לשורש, הם הרואים ב... וירור, הנה פעם רביעית, בעמודה שמימין יוכל להתברר ולהיות חוסה בשם השם. בפסקאות שמקודם, נתבררו כל פרטי נפשות ישראל בניצבים, כן בפרשת במדבר, נתבררו כל פרטי הנפשות. זה הנושא. זה הנושא. המפקד, כמו בלעם, כמו האבות, כמו הכל, כל התכלית שלו זה לגלות שגם בעומק המקום הכי נמוך אפשר לברר את נפשות כל ישראל. הנה, ודורשי רשומות, מי שיש לו התקשרות בשור, שהם הרואים בבירור שגם הנפשות מישראל שנטבעו בשפל המדרגה על ידי מעשיהם, יש להם התקשרות בשורש הקדושה. ושם, איפה? בשורש. בשורש. על ידי תשובה מאהבה דייקה, שם נעשים מכל העוונות זכויות. כמו שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו ואמרו זיכרונם לברכה, כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית, כמו השורש. ולכן הם, דורשי הרשומות, לא ספרו את בלעם בכלל, כי הוא, בלעם, שרצה כל כך לעמוד מות ישרים, אין לו תיקון. אין לו תיקון. אבל כל אדם מישראל, גם אם בלעם יכול להגיד, וואלה, אני רוצה להיות כמו, הנה הוא ירד הכי למטה, הוא כמון, הוא כמו הגויים. זה ההבדל היסודי. שבלעם אין לו תיקון, וגם אדם בישראל שירד למקומות, הנפשות מישראל שנטבעו בשפל המדרגה על ידי מעשיהם, יש להם התקשרות בשורש הקדושה. תראו, בזה רב צדוק פתח בפרק א', בהסברה שלו את פרשת במדבר. תחזרו לשם. וכמו כן בפרשת במדבר, נתבררו כל פרטי נפשות שיש להם מספר, שהם נפקדו, שכולם יש להם שורש בקדושה, ולכן לא יידח ממנו נידח. וכמו כן בפרשת במדבר, נתבררו כל פרטי ישראל שיש להם מספר, וכולם נכללים בשורש הקדושה. זה מתגלה דרך בלעם. ועכשיו תראו את המשפטים הבאים, מדהימים. והנה משה רבנו, שאנחנו רגילים בהשוואה שלו לאהרון לצייר אותו כמידת הדין. יקוב הדין את ההר, משה איש האלוהים, דין. והנה משה רבנו, שקורא להם ככוכבים, היה אוהב לכל פרטי נפשות ישראל, איך שיהיה. מפני שהוא, בגלל שהוא היה מדורשי רשומות, בגלל שהוא היה השורש של השורש של כל דורשי הרשומות, מפני שהשיג את היקרות של כולם, מפני שהוא השיג באמת איזה יקר, איזה קודש, איזה עומק יש בנשמה של כל יהודי וכל פרט, לכן הוא זה שפוקד את עם ישראל, עם הנשיאים, עם הארון, אבל הליבה של המפקד זה משה רבנו. כי הוא שהיה בדרגה כל כך עליונה, השמימית כל כך עליונה, הוא זה שבאמת השיג לא רק את כל כלל ישראל, אלא מה היקרות, מה היקר, מה הכבוד, מה הגילוי העליון, השורשי, שיש בנפש כל ישראל. דיוך רב צדה כותב את זה. הנה משה רבנו עליו השלום היה אוהב לכל פרטי ישראל. זה המדרש אמר, הוא אוהב, הוא שונא, הוא לא אוהב ולא שונא. משה רבנו היה אוהב לא את כלל ישראל באופן כללי, אלא לכל פרטי נפשות ישראל. כל אחד במספרו ובמקומו. איך שיהיה, כל מצב. מפני שהשיג את העיקרות של כולם, מה? איך שהם דבוקים בשורש. לכן אמר להם, והנכם, וציטט את זה, והנכם ככוכבי, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. הוסיף פה מילה רב צדוק, והנכם היינו כולכם כמו ניצבים. יופי מאוד. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. חוטב עציך, שואב ממך, נפולים, נידחים, עלובים, מסכנים וצדיקים, כולם ביחד. אותו דבר כאן אומר צדוק, משה רבנו מדבר באותה שפה. תראו, גם זה פרשת ניצבים, זה ספר דברים, זה הספר של משה. הוא יגיד זה עוד רגע. שגם אותם הנפשות שנטבעו בשפל המדרגה עד לעפר, יש להם התדבקות בשורש ככוכבי השמיים. עכשיו אנחנו מבינים מה זה כוכבי השמיים של, שמשה רבנו מדבר עליהם. כוכבי השמיים זה לא רק לאן אתה שואף. המקום שאליו אתה שואף זה המקום שנמצא בעומק הנפש שלך, בשורש הנפש שלך. זה המקום שאליו אתה מחובר בשורש שלך. זה לא פילוסופיה, זה לא שאיפות סתם. שטבע הקדוש ברוך הוא באברהם, הבינו את השאיפה לכוכבים, כי כוכבי השמיים הוא טבע בו ובכנסת ישראל את ההתקשרות לשורש הזה. את ההתקשרות לשורש הזאת, שהיא לא תובד, גם אם במעשים אתה בצורה של עפר. שגם אותם הנשמות אותם הנפשות שנטבעו בשפל המדרגה עד לעפר, יש להם התקשרות בשורש, הנה הדימוי, ככוכבי השמיים. כי השורש הוא למעלה, וממנו משתלשלים החיים, ומופיעים בענפים ובפירות. אז גם אם הפירות טעו בדרך, השורש בשמיים זה החיבור של אברהם אבינו. ויש לומר שעל רמז זה נזכר בתוכחה שבמשנה תורה שמשה מפי עצמו אמרן. הגמרא כשהיא שואלת, הגמרא במגילה שהיא שואלת על תוכחות וחוקותיי שסיימנו אותם לפני רגע, ותוכחות כי תבוא, מה ההבדל ביניהם? יאמר, אומר זה משה מפי הגבורה אמרן וחוקותיי, ואלה שבכתבו זה משה מפי עצמו אמרן. מה זה עצמו? מה הוא המציא? מה נהיה? לא, היינו כפי שורש השגתו. זה הכוונה מפי עצמו. משה רבנו עשה שני לקללות. מה לא חסר לנו הצעות שבחוקותיי? גם את הכללות שכתבו אתה מביא אלינו? לא. יש בהם דגש מיוחד. תראו, עשה שני לקללות כפי שורש השגתו. מה? הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה, השם ישמור. הכללה הנוראית הזאת שנתפסת לנו כקללה, ובצדוק עכשיו הופך את המשמעות שלה. תראו, כי משנה תורה ספר דברים מלשון ששונים אותו, שמדבר אותו משה כאילו דרך גרונו, מרמז על תורה שבעל פה, כדי איתה בזוהר חדש שהתוכחות שבמשנה תורה מרבזים על חורבן בית שני, זמן התורה שבעל פה, שהיה בימי התחלת התנאים. בבית הכנסת האשכנזי אצלנו בעיר גנים, אחרון בתי הכנסת האשכנזיים, היה קורא בתורה יהודי, זיכרונו לברכה, נפטר לפני כמה שנים, כבר הרבה שנים, שקראו לו פסחוביץ'. הפרוכת בבית כנסת הייתה לעילוי נשמת אחיו שנהרג במלחמת העולם הראשונה. הראשונה. זה הגילאים, סבבה? הוא נפטר בין 100 ומשהו או קרוב ל-100. הוא היה עולה כל שבת כי תבוא, קורא את הכללות. קורא את הכללות, אתה לא יכול להישאר בחדר. כאילו אושוויץ נכנסה לתוך החדר. זה היה משהו מזוויע. אתה פשוט לא יכול לעמוד שם. לא יכול לעמוד שם. הוא היה עולה, קורא, זה פשוט היה זוועה, זוועה. אתה כאילו מרגיש את השואה פה. שכל שנה בכתבו, שואה בבית כנסת. זוועת עולם, ממש. זה יהודי שאח שלו מת במלחמת העולם הראשונה, הוא אני לא יודע מה זה, אבל בטח חצי, לא בטח, אני יודע, חצי משפחה שלו יותר נכחדה שם, אני לא זוכר אם הוא היה שם או לא היה שם. לא היו לו ילדים, היה ערירי. בסדר, בית כנסת זה היה הזה שלו. הוא היה רולד כי תבוא, אתה רוצה למות במקום. למות עכשיו, אתה לא יכול, בלתי נסבל. זה מה שרבצת הקומנות, יכול להיות שמשנה תורה מרבזים על חורבת בית שני. על שלנו. על סוף התקופה, על חורבן בית שני. אנחנו הסוף של בית שני. ועל זה מרמז, הנה הוא חוזר לנושא שלו, על זה מרמז תכלית הבירור על ידי בחינת תורה שבעל פה. הנה הבירור עוד פעם, אבל כאן הוא חידש, הוא הוסיף. הוא הוסיף איך עושים את הבירור. איך? על ידי בחינת תורה שבעל פה. מה? להתעלות גם הנפשות שנטבעו בעמקי הקליפות. עוד ביטוי חריף שהוא לא השתמש בו מקודם. שנטבעו בעמקי הקליפות, כבר שיקוע בבצד היותר פנימי של הדברים. אבל תראו את החידוש, וזהו, הגר אשר יעלה, אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה. מרמז לא על, על הנפילה שלנו, הפוך, מרמז על נשמת רבי עקיבא, שדיברנו עליו בשיעור בשבוע שעבר, לקראת ל"ג בעומר. של"ג בעומר זה הילולה דרבי שמעון, אבל באמת בשורש זה הילולה של רבי עקיבא, זה חג של התורה שבעל פה. רק שרבי עקיבא נהרג, אז אי אפשר לעשות הילולה ביום מותו. אז עשו את זה במישהו מידותיו, תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי. הנה חוזרים לרבי עקיבא. הקללה של הגר אשר יעלה בקרבך יעלה מעלה מעלה, רב צדוק אומר, בעומק הקללה נמצאת הברכה. מרמז על נשמת רבי עקיבא שהיה בן גרים, ונשמתו הייתה מהשבטים כידוע, ונטבעה בעמקי הקליפה. לכן רב צדוק חידש פה את המושג של קליפה, והשתמש למעלה בביטוי גם הנפשה שנטבעו מעמקי הקליפות, שהוא לא השתמש בו עד כה. ועל ידו, מי? רבי עקיבא, נתברר שורש כוח תורה שבעל פה כידוע, שהיה דורש כתרי אותיות, למדנו בה ללג בעומר, עד שאמר משה רבנו, עליו השלום, שינתן התורה על ידו. עכשיו שימו לב לחידוש הבא, הוא כאומרם זיכרונה לברכה, שתוק! כך עלה במחשבה לפני, אנחנו תמיד אומרים, מה זה שתוק? מה זה סתימת פיות? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, שתוק? אתה לא יכול להבין, סתום. גם אתה משה רבנו סתום, אני עשיתי, עד דבר. זה היה לך. הצדוק מפרש את השתוק הזה עכשיו בצורה חדשה לגמרי. שתוק כך עלה במחשבה, הנה זהו, שתוק כך עלה במחשבה, זהו השגת משה רבנו. לברר בתכלית, עוד פעם לברר, גם מי שנמתה בעמקי הקליפות, להחזיר לשורש הקדושה כנזכר לאל, ולכן קיבל גם הערב רב, שהם היו כמעט הקליפות בעצמם. אומר רב צדוק, שתוק כך עלה במחשבה לחנאי, זה לא סתימת פיות, זה לא מסמן את אי ההבנה האנושית, זה אומר שיש באנוש אדם שהוא יכול להשיג ולהתבונן על אנשים ועל נפשות ועל החיים מהמקום של שורש המחשבה. זה משה רבנו עליו השלום. לכן הוא קורא לעם ישראל גם כשהם עם בלעם, גם כשבלעם קורא להם אפר, לכן זה באותה תקופה. גם כשבלעם אומר אפר יעקב, משה רבנו אומר כוכבי השמיים. ולכן רבי עקיבא, שהוא גר, שהוא נשמתו הייתה צריכה לחזור לעם ישראל מתוך התאמרות השבטים בגויים, דרך עמקי הקליפות, מהמקום הכי נמור, זה לא רק הנפילה במעשים, זה לא היצרים, זה לא הנפילה במעשים, זה להיות שקוע בעמקי הקליפות. הנפש העולה מעמקי הקליפות, נפש הגר הזה של רבי עקיבא, היא מסמנת את העובדה שמי שיש לו נשמה של ישראל, הוא יחזור גם אחרי מאות שנים מעמקי הקליפות. ואת הדבר הזה יכול לראות רק אחד, מי שהוריד את התורה ממרומי שמיים אל אותיות הקודש. מי ש, איך רב צדוק אומר, היה אוהב לכל פרטי נפשות ישראל, איך שיהיה, משה רבנו. זה הפשט של שתוק כך עלה במחשבה לפניי. תשתיק את תצורת ההסתכלות וההתבוננות והניתוח האנושית הרגילה, אפילו זו הדתית העליונה, ותתחבר למחשבה שלפניי, ותסתכל מהמחשבה שלפניי, ותסתכל על רבי עקיבא הזה שאתה מסתכל שם אומר, וואי, אני ככה, הוא ככה, למה תן לו את זה? והרבצה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מסתכל נכון, שתוק, תדומם את המחשבה האיכותית כמותנית שלך, ותסתכל דרך שורש המחשבה. הנה זהו השגת משה רבנו עליו השלום, לברר בתכלית עד הקצה, עד השורש, גם מי שנטבע לא רק ביצרים, קומה ראשונה, לא רק במעשים, קומה שנייה, גם מי שנטבע בעמקי הקליפות, גם מי שנטבע בעמקי הקליפות עד שהוא נעלם, התעדה מעם ישראל, להחזיר לשורש הקדושה את הנפש הזאת, אבי התורה שבעל פה רבי עקיבא הוא הדגם לדבר הזה. ולכן משה רבנו קיבל הערב רב, כי הוא בכלל לא ראה את המעשים, והוא לא ראה את היצרים, הוא יש לו משקפיים של שורש. זה המשמעות של, והיום כולכם ככוכבי השמיים, לראות איך כל אחד הוא כוכב, לראות איך כל אחד יש לו שורש בקדושה, לראות איך באמת כל אחד הוא כוכב נולד. זה משה רבנו. שזה אתה צריך, איך הוא אומר, לאהוב לכל פרטי נפשות ישראל איך שהם, מפני שהשיג, חזרתי אחורה בפסקה לתחילתה, השיג היקרות של כולם, איך שהם מדבוקים בשורש, זה היקרות שלהם. ולכן גם אם הסתבכו, גם אם תבואו בעמקי הקליפות, הם דבוקים בשורש. וזה מה שאמר להם, הנכם היינו כולכם ככוכבי השמיים לרוב. זה משה רבנו, זה מדרגת העל של משה רבנו. אחרי שהוא הסביר את בלעם, אחרי שהוא הנחית את הפאנץ' במשה רבנו, והביא את הבירור הזה שהוא עוסק בו למדרגה הכי חדה שלו, איך הוא קרא לזה? על ידו נתברר שורש קורא בעל פה. על זה מרמז תכלית הבירור, סי הבירור, זה התפקיד. זה משה רבנו. עכשיו הוא ישלים את התמונה בהושע. הושע כבר תקראו לבד.